השבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, חג שמח. כן, רובנו קיבל התראה השכמה מוקדמת הבוקר, מציאות חיינו. היום בתוכנית נדבר על שיפוץ בתים, בין אם בתים שנפגעו במלחמה או רק בתים שרוצים לעבור שיפוץ. האם בכלל יש מי שישפץ את הבתים שלנו? נבחן איך מכינים את הבנות, בנות הציונות הדתית לשירות בצבא, והאם המודל הזה יכול לעבוד גם לאוכלוסייה החרדית? נדבר על פרויקט תגלית, עד כמה שהוא פעיל בימים אלה, והאם תושבי ישראל יכולים גם להשתתף. נדון בדוח אובדן המזון, אני מדבר על מזון שראוי לאכילה כמובן, והאם יש לנו במדינה באמת ביטחון תזונתי. נדבר על הפיצול שלנו לשבטים והדרכים להמשך קיומה של המדינה, עם מי שחיבר את הספר שבט אחים. נשוחח עם אנדי רם, אלוף ווימבלדון לשעבר, שהוא גם פעיל חברתית למען ילדי ורייטי, וגם נשמע ונשוחח עם שענן סטריט ושלומי אלון מהדג נחש. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור שובל הלל, על ההפקה אמילי חביב בעידן ריבר. וכן, פסח זה בדרך כלל עונת השיפוצים, או לפחות כך אנחנו חושבים. בוקר טוב לערן סיב, יושב ראש התאחדות קבלני השיפוצים.
בוקר טוב יורם, מה שלומך?
בסדר. נכון, זה תמיד נתפס כזמן השיפוצים האביב, נכון?
אתה יודע, יש כאלה שקוראים לפסח חג השיפוצים.
וואו.
חג השיפוצים, אתה יודע, אנשים מערכים את הליל סדר, מזמינים את כל המשפחה הביתה, רוצים להראות את הבית, את הסלון, את הבית המשופץ, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד שנים לפני פסח, כל קבלני השיפוצים מלאים בטלפונים, מה שנקרא fully booked. אתה יודע, אנחנו, היומן שלנו מלא, יש לנו המון עבודה, אנחנו לא מצליחים אפילו לסיים לפעמים את כל העבודות מרוב הלחץ שיש לנו לפני פסח, ותמיד אנחנו, לפני פסח היה עלייה של בין 25% ל-30% בשיפוצים, וימים ימים מה שנקרא, זה כבר ככה מדינת ישראל, ככה עם רגיל, ככה אנחנו רגילים, לפני חג פסח, ענף השיפוצים עובד במלוא הקיטור. תמיד זה היה, ואנחנו גם מקווים שגם תמיד זה יהיה.
אז בוא ניגע בנקודה הכואבת, יש מי שישפץ בכלל?
תראה, לפני השביעי לאוקטובר, ענף השיפוצים העסיק 15,000 עובדים פלסטינאים. ועדת מנכ"לים החליטה שענף השיפוצים יקבל 5,000 עובדים זרים, במקום העובדים הפלסטינאים. ואנחנו באמת מסירים את הכובע על זה. מה שכן, ועדת מנכ"לים התכנסה בחודש שביעי 2024. ומחודש שביעי 2024 עד היום, אוקיי, אנחנו קיבלנו פעם אחת 50 עובדים, ופעם אחת 19 עובדים. כלומר, 69 עובדים הגיעו, זרים, מחודש שביעי 2024 עד היום.
במקום 15,000
הפלסטינאים שעבדו איתנו בצורה חוקית. עכשיו תראה היום, תראה איזה דבר הזוי קורה פה במדינה. מדינת ישראל החליטה לא לעבוד עם פלסטינאים, זה בסדר, וזה מצוין, וזה אחלה. זה שינוי מדיניות, וזה מצוין. אבל מה? אזורי תעשייה מבודדים מכניסים עובדים פלסטינאים. מפעלים חיוניים מקבלים עובדים פלסטינאים. יהודה ושומרון, גם הפלסטינאים נכנסים לעבודה.
גם בתחום הבניין והשיפוץ.
גם בתחום הבניין והשיפוץ. כלומר, מה הממשלה הזו באה ואומרת? אנחנו עושים איפה ואיפה. למקומות שנוח לנו וטוב לנו, אנחנו מכניסים את הפלסטינאים. למקומות שפחות טוב לנו, אולי יש להם פחות לחץ פוליטי, אנחנו לא מכניסים את הפלסטינאים.
לחקלאות כן מכניסים, מרן?
חקלאות לא מכניסים פלסטינאים. חקלאות ימים ימים היו עובדים, בדרך כלל עובדים זרים. אבל ברור שהם זולגים גם לשם.
כן.
הם זולגים גם לשם, כי אם אתה לוקח פלסטיני שעובד עם רישיון, שפתאום אתה רואה את הרישיון שלו רשום 0-0, אתה שואל מה זה רישיון 0-0? הוא אומר, לא, הוא משתף פעולה, הוא יכול להיכנס. אתה מבין איזה קומבינות יש של עובדים פלסטינאים שמצליחים להיכנס לישראל? אז אתה כבר אומר, רגע, אני לא יודע מה לעשות, למה הם מקבלים ואנחנו לא? והוגן? אני לא חושב שזה הוגן. עוד הממשלה מחליטה לא להכניס אותם, וזה בסדר, ואנחנו בא זה, או שהם עושים איפה ואיפה. אני אתן לך דוגמה, חברת קדישה, זה נקרא מפעל חיוני. Okay. לחפור את הקברים.
Okay.
אז הם מורשים להכניס עובדים פלסטינאים. עכשיו, החברה שתקנה את הגדר שנפרצה בשביעי לאוקטובר, חברה לגדרות, הם נקראים מפעל חיוני. אז מי שתיקן את הגדר שנפרץ בשביעי לאוקטובר, זה עובדים פלסטינאים, כי אותו מפעל הוא הוגדר מפעל חיוני, והוא זכאי להכניס את הפלסטינאים, והם עובדים איתו בצורה סבירה ורגילה, והם כן עובדים פלסטינאים. ענף השיפוצים, ענף הבניין, ענף התשתיות, לא זכאי לעבוד עם פלסטינאים. אז איך מדינת ישראל וממשלת ישראל עושה איפה ואיפה? הם מקבלים ואנחנו לא.
זה בא מחשש, אולי חשש של מגע עם אזרחים ישירות, לעומת אזורי תעשייה מבודדים, אז בעצם הם לא באים למגע. יש איזה רצון? זה ההסבר לפחות?
אבל אני רוצה שתסביר לי עכשיו. איך, אתה עובד עכשיו בענף הבניין, נגיד, אתה עובד באתר בבניין, איזה מגע יש לו עם עובדים, עם בעלי בתים? סתם אני אדרך דוגמה. עכשיו, חוץ מזה, אם באים לשנות מדיניות ואומרים, רגע, אחרי מה שקרה בשביל אוקטובר, זה דבר נורא
מוחלטת,
היום, אנחנו רוצים להיפרד מהם, לא רוצים לעבוד איתם, זה בסדר גמור, אז למה להמשיך להכניס אותם? אתה מבין שכל יום נכנסים בין 30 ל-35 אלף עובדים פלסטינאים לעבוד בצורה חוקית, בלי שאף אחד שם לב, בלי שבן גביר יגיד על זה שום דבר, בלי שסמוטריץ' יגיד על זה שום דבר. אז איך הם מחליטים להיות ימניים מתי שנוח להם ומתי שטוב להם, אבל שזה נוגע לפרנסה של כולנו, הם לא פוצים את הפה?
זה נשמע...
אנחנו מוכנים בלי פלסטינאים ואנחנו רוצים לשנות סדרי עולם, אבל תביאו עובדים זרים, תביאו הרבה עובדים זרים. עכשיו, איך זה ייתכן שכל כך הרבה זמן, מאז שוועדת מנכ״לים החליטה לתת 5,000 עובדים זרים לענף השיפוצים, רק 69 עובדים הגיעו. זה בירוקרטיה, וזה רישיונות, וזה מיונים בחוץ לארץ, וזה תעודת יושר, ואלף ואחד דברים שאנחנו לא יכולים להביא את העובדים. הנה עכשיו, רשות האוכלוסין ברגע זה, הם בעשרה ימים של שביתה, הם בכלל לא עובדים. כלומר, אתה אפילו לא יכול לקבוע מיונים בחוץ לארץ, אתה לא יכול להמשיך לגלגל את הגלגל קדימה. כלומר, אתה מבין שהבירוקרטיה פה גומרת אותנו? אתה יודע כמה קבלני שיפוצים לצערי, כי אני מדבר מדם ליבי, עזבו את הענף כי אמרו לי, אירן, אין לי כוחות כבר להתמודד. אני לא יכול להתחיל לחפש עובדים פה ולחפש עובדים שם. אין לי. לבנות צוות של עובדים לענף השיפוצים, זה לא לקחת 2-3 עובדים, יאללה, תתחילו לעבוד. זה צריך לדעת שהם יהיו מקצועיים, שיכירו את העבודה, יכירו את הצרכים של אותו קבלן, מה הוא עושה, שידעו בדיוק את איך הם צריכים לעבוד, ומה הם צריכים לעבוד, באיזה שעות הם צריכים לעבוד. זה מקצועיות.
אני לא נותן פה ייעוץ משפטי, אבל אתה מדבר על אפליה, אתה מדבר על חוסר סבירות, זה משהו שפעלתם במישור המשפטי? מסכן בג"ץ כל הזמן.
אנחנו חשבנו ללכת לבית משפט עליון. בדקנו את זה גם במבחינה משפטית. אבל זה החלטת ממשלה. הם יגידו שזה החלטה למען המשק, למען הביטחון, הם יגידו אלף ואחד דברים. להוציא עכשיו מאות אלפי שקלים על עורכי דין ועל בג"ץ, שהסיכוי שלנו לזכות בו, אני לא יודע מה ומי וכמה, ללכת נגד המדינה ונגד הממשלה. אז זה קשה, זה קשה.
אוקיי, ואני חוזר ל...
אני חושב שאנחנו צריכים להתפרנס ולהמשיך לעבוד ולחפש אלטרנטיבות.
לגבי ענף הבנייה, גם הרי סובל מהדרם של פועלים פלסטינים, אבל שם יש הרבה עובדים זרים.
נכון, שם קיבלו לפחות משהו כמו 30 אלף עובדים זרים, לפחות הם קיבלו טיפה בים. זה ממש טיפה בים, אבל אנחנו עשו לו את הטיפה, אבל לא קיבלנו. זאת אומרת, קבלן שיפוצים שהעסיק 10 עובדים פלסטינים לפני 7 באוקטובר, ולא קיבל עובד אחד, והרצף שלו סגור, והטייח שלו סגור, ואין לו עובדים בכלל, איך הוא יכול להמשיך להתפרנס? עכשיו, דבר מאוד חשוב, יורם. אל תשכח ש4,000 מבנים בצפון נזרקו משיפוצים, לא מבנייה, משיפוצים. כלומר, צריך מישהו שישפץ אותם. עכשיו, אותו קבלן שיפוצים, איך הוא ישפץ אותם אם אין לו עובדים? איך הוא יכול לסיים את העבודות? איך אנשים יחזירו הביתה לצפון אם אין לה קבלני שיפוצים את העובדים לסיים את העבודות? אתה מבין כמה עבודה עכשיו נהיה במדינת ישראל בגלל המלחמה? אני מדבר איתך לצפון, אני מדבר איתך לדרום, אני מדבר איתך בגלל חג פסח שאנשים רוצים לשפץ את הבית שלהם. אז פתאום אנחנו מצאנו את עצמנו לפני חג פסח בלופ עצום של עבודות ובלי עובדים, בלי יכולות לסיים ולהתחיל בכלל עבודות, שזה דבר עזוי, זה דבר עזוי, זה פוגע בכלכלה, זה פוגע במצב רוח של קבלני השיפוצים, אנשים נכנסים לסטרס נפשי.
כמה משפחות מעסיק ענף השיפוצים במישרין ובעקיפין? אתה יודע, זה מעבודות אלומיניום וכלה באספקת ריצוף והכל.
350 אלף בתי אב בשנה עוברים שיפוץ. הענף הזה מגלגל 15 מיליארד שקל בשנה. הענף הזה מעסיק 50 אלף עובדים. 50 אלף עובדים, רק הענף הזה. יש 25 אלף קבלני שיפוצים שעובדים היום במדינת ישראל. יש 4,630 קבלני שיפוצים שרשומים ברשם הקבלנים עם רישיון עבודה שמעל 47,000 שקל. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, על כל עבודה מעל 47,000 שקל, קבלן השיפוצים צריך להיות רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. כלומר, הוא עובר מבחנים, הוא מקבל תעודה, ואחר כך הוא יכול להתחיל לעבוד. אז זה ענף עצום שאתה יודע, הענף הזה יש בו אלומיניום וחשמל וטיח וצבע וריצוף ונגרות. הענף הזה הוא ענף שנותן עבודה להמון המון ענפי משנה גם. שאם אנחנו לא עובדים, ענף השיפוצים לא עובדים, לא עובד, אז גם ענף הנגרות, והקרמיקה, והברזל, והצבע, והדפקי קרמיקה, כל הענפים האחרים גם לא עובדים.
כן, ואנחנו גם...
כל זה מתגלגל על ענפים אחרים גם.
מסתכלים גם על זה שבסופו של דבר...
ואחר כך מה שקורה, הדירוג אשראי של מדינת ישראל יורד, ואנשים מתפלים למה הוא ירד. אתה מבין שכל זה גורם להעתה במשק, להעתה בשוק. אנשים גם מתפרנסים פחות. אז אתה יודע, זה הכל קשור אחד בשני.
בוא נדבר על חצי כוס המלאה. פעם, כשדירה עלתה מיליון שקל, אז נדרשו, נניח שאדם יסתכר עשרת, או בית משפחה יסתכר 10,000 שקל בחודש, אז נדרשו 100 מסכרות כדי לקנות דירה. היום כמובן הנכסים שווים הרבה יותר, וצריך הרבה יותר מסכרות. והנכס הזה של כל אחד שיש לו את הזכות להיות בעל דירה, הוא בעצם נכס יותר יקר, שיש בעצם עלות השיפוץ ביחס לעלות הנכס היא יותר נמוכה.
קודם כל, אתה צודק ב-100%, הדבר הקרדינלי ביותר שקרה בגלל המצב, השיפוצים, בשיפוצים, המחירי השיפוצים עלו ביותר מ-30%. אני מדבר איתך בשנה וחצי האחרונות. בין 30% ל-50%. עכשיו, מה הסיבה? הסיבה שמי שכבר יש לו צוות של עובדים שהוא יכול לעבוד איתו והוא מיומן, הוא כבר העלה את המחיר, כי הוא, כמו, אתה יודע, יהלום שבקטר, אין הרבה אנשים כמוהו. אז המחירים עלו בין 30% ל-50%. עכשיו, אתה יודע, המדינה... ועם ישראל כל הזמן צועק יוקר מחיה, עגלה בסופר. הנה, זה דבר שמדינת ישראל יכולה לפתור בשנייה. להביא עובדים כמה שיותר הרבה, כמה שיותר מהר עובדים זרים, והמחירים יתחילו לרדת. אבל ברגע שלא מגיעים עובדים, כן. והמחירים כל הזמן עולים, אתה מבין מה קורה פה למדינה, אנשים לא יכולים לשפץ. מה שקורה שרק עשירים יצליחו לשפץ את ביתם, ואנחנו לא רוצים שהדבר הזה יקרה.
כמובן, שוב, כמו שהציינת, יש מדינה שלמה שצריכה שיפוץ מטעמי המלחמה בצפון ובדרום, קריית שמונה, מטולה, מנרה, יישובים שחטפו, חטפו גם חטפו.
יורם, תרים את הכפפה, תשאל את הקברניטי המשק, למה לא מציפים את מדינת ישראל בעובדים זרים, שיתחילו לעבוד ולשקם את מדינת ישראל, ולהחזיר עטרה ליושנה.
נשאל גם נשאל.
קשר אליי בחור משלומי, לפני שבועיים, אומר לי, ירן, עשה לי טובה, תן לי 5 קבלני שיפוצים, שיכולים לעשות לי את העבודה, כי הבית שלי נפגע. נתתי לו 5 קבלני שיפוצים חברים בהתאחדות, שאני מכיר, שאני יודע שהם אחלה אנשים, הוא התקשר לכולם, 4 ימים אחרי זה אומר לי, שמע, ירן, התקשרתי לכולם, אף אחד לא יכול לעשות לי את העבודה, מה אני עושה? אז מה אני יכול להגיד לאותו בן אדם שלא יכול לחזור הביתה, והבית שלו עבר, צריך לעבור שיפוץ, ואין מי שישפץ לו את הבית? מה אפשר להגיד לאותו בן אדם? כואב הלב.
אין שאלה, אנחנו נעקוב, אנחנו נשאל. רן סיב, יושב-ראש התאחדות קבלני השיפוצים, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה רבה,
שיהיה חג שמח.
חג שמח, כל טוב.
כן, יוסי בנאי, ספירת מלאי, באמת פרשנות מעניינת לשיר שאנחנו מכירים. יש הרבה שטוענים שהם לא מסוגלים לשרת בצבא, לא מסוגלות לשרת בצבא, מגזרים שונים שפשוט טוענים שזה לא מתאים להם ואין דרך להתאים אותם, כמובן שאפשר אחרת. בוקר טוב לעומר חרמוני גנור, מנהלת תוכנית משרתות באמונה של עמותת אלומה.
בוקר טוב, יורם, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה. כמה מילים על עמותת אלומה, ותכף נדבר גם על התוכנית עצמה.
אלומה זה עמותה חברתית שמקדמת מוביליות חברתית. אנחנו עושים את זה בקרב צעירים, החל מהכנה לשירות משמעותי בתיכון, לאחר מכן הכנה לאקדמיה, זאת אומרת כל מה שקשור ללימודים אקדמיים, ואחר כך בעצם השמה. בצורה מיטיבה בשוק העבודה, עושים את זה באוכלוסיות שונות בחברה הישראלית שעדיין צריכות ליווי ותמיכה, והרבה פעמים הם דור ראשון, זאת אומרת לשלושת הצמתים הללו.
והנה אנחנו מדברים על תוכנית משרתות באמונה שאת מנהלת במסגרת העמותה, מהי אותה תוכנית?
אז תוכנית משרתות באמונה מלווה צעירות מהציונות הדתית, בעצם בנות דתיות שמתעניינות בשירות צבאי, בעצם היום מה שמקובל בציונות הדתית זה ללכת לשירות משמעותי לאומי. על פי חוק בעצם הן יכולות להגיד, אנחנו מגישות פטור דת, ואנחנו לא מתגייסות לצבא, בגלל שבעצם זה עלול לשנות או להרער את הזהות הדתית שלנו. עושות שירות מאוד משמעותי, שירות לאומי בדרך כלל. ובכל זאת יש יותר ויותר בנות שמתעניינות בשירות צבאי, וצריך להגיד, זה לא טריוויאלי, בגלל שבעצם הן נדרשות לאתגרים משמעותית מורכבים ושונים מכל אחת או אחד שמתגייסים.
תכף נדבר על האתגרים.
זה אוכלוסייה קצת שונה.
תכף נדבר על האתגרים, אומר, אבל קודם כל, יש עלייה בכמות הבנות שמבקשות בעצם לבטל את אותו פטור, ובמקום ללכת לשירות לאומי, ללכת לשירות צבאי.
בהחלט, בהחלט עם השנים אנחנו רואים עלייה משמעותית, במיוחד, אגב, אני אגיד מתחילת המלחמה, כן. יש עוד יותר ככה רצון לשרת בצבא.
גם לתפקידי לחימה ותפקידים קרביים?
נכון, נכון, בהחלט, הם רואות את אחים שלהם, רואות את הדודים שלהם, רואות בסוף את ההקרבה הגדולה של הציבור שלהם, והן מאוד רוצות להיות בחזית, זה משהו שאנחנו רואות אותו וזה מאוד חזק בשטח, הרצון שלהם דווקא להיות לוחמות, להיות במקום הכי מבצעי, הכי תורם, הכי משמעותי. הרבה פעמים צריך להגיד גם, צריך לעשות הכנה משמעותית לקראת זה, ולכן אנחנו פה לתת את המידע.
מה זה אומר הכנה?
תראה, בסוף, הרבה פעמים בת שמגיעה ממקום של רק בנות, כן, כאילו בסוף אולפנה זה רק בנות, ואין הרבה ידע, כן, כאילו אין לה מודל שעשה את זה לפניה. ולכן הדבר הראשון זה לתת ידע, לתת מידע, זה נותן כוח. כן, היא יכולה להבין עוד יותר טוב לאן היא הולכת, מה האתגרים שצפויים לה, מה ההזדמנויות שצפויות לה. והכנה, אגב, אנחנו גם חושבות שהיא צריכה להיות מנטלית, כן, כאילו מנטלית, רוחנית, כי את הולכת לעשות את זה לבד, זה משמעותי מאוד.
כן, אפילו שמירת השבת היא אתגר שבעצם היא פעם ראשונה נתקלת באתגר מהסוג הזה.
בהחלט.
במקום שחלק שומרים שבת, חלק לא שומרים שבת.
נכון.
אז זה להבין גם את הזכויות וגם בעצם לתת הכנה מנטלית למה הן הולכות לעבור.
נכון, אנחנו עושות הכנה קודם כל בסיפור של הידע על האפשרויות. כן, כאילו איזה תפקידים יש, איזה, מה הכישורים שלך, מה הצבא צריך, מה האפשרויות שלך בתוך זה. ולעשות התהליך כמו שצריך אל מול הצבא זה כבר לא טיביאלי, כן? כאילו לדעת מה זה אומר להגיע לצו ראשון, ליום המאה, איזה דברים צריך לשים עליהם דגש. הרבה פעמים במוסדות החינוך אין את המידע הזה, ולכן אנחנו רואות צורך ובאמת הכרחי להעביר אותו ולתת את הכלים לבנות, ואז הן בעצם ניגשות ממקום שיש להם את הידע. הרבה פעמים רוצות למשל תפקידי מודיעין, יש שם המון מיונים ותהליך ככה יותר ארוך, אז אנחנו מלוות אותם בדרך, אנחנו ממש בקשר איתם לאורך כל התהליך. זה תהליך שלפעמים לוקח שנתיים, לפעמים אגב הם גם מחליטות לבטל את הפטור דעת שלהם, זאת אומרת הם עשו איזושהי החלטה עם עצמן להגיש פטור דעת, ואז הם כמו שאמרת מבטלות פטור, זאת אומרת הם מחליטות בכל זאת להתגייס, ואז הצבא עושה איזה התאמות בתהליך הגיוס שלהם, וגם זה משהו שאנחנו רואות שקורה יותר ויותר.
כן, ושוב נזכיר, לפני עשרות שנים היו מעט מאוד בנות שהתגייסו לשירות צבאי במקום שירות לאומי, ועכשיו המספרים הם אחרים לגמרי.
נכון.
מה אפשר ללמוד על זה לגבי אוכלוסיות אחרות? ושוב, אני לא נכנס לא לפוליטיקה, אלא רק לשאלה האם גם לאוכלוסיות אחרות, זה יכול להיות ממגזר חרדי, זה יכול להיות ממגזר ערבי, האם את יכולה לדמיין הכנות שיקלו גם על האוכלוסיות האלה?
קודם כל, שאלה מצוינת, ואני יכולה מאוד להבין אותה. אני חושבת שמה שדומה באוכלוסיות השונות, זה הסיפור הזה של השפה. כן, כאילו אם דיברנו על זה שאין לבנות או לא היו להם, נגיד לפני 20 שנה, מודלים לחיפוי, אז גם פה זה הסיפור, כן, כאילו בסוף לעשות את זה לבד, להיות פורץ דרך, להתחיל להיות הראשון שעושה את זה, או הראשונה שעושה את זה, זה נורא 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 מפחיד, ושוב, הרבה פעמים זה עצם זה שאני בכלל לא יודעת לקראת מה אני בא. אז הסיפור של ההנגשה והליווי בדרך הוא מאוד משמעותי. אני חושב שיש הבדל בין מי שיעשה את זה ראשון לבין מי שיעשה את זה אחריו וישמע ממנו וילמד ממנו וידע מה האתגרים שהיו, מה ההזדמנויות שהיו לו, איזה מכשולים הוא עבר בדרך, ככה גם בתחושת החוסן והיכולת של אותה צעירה לראות מישהי שעשה את זה לפני. היום יש צינות דתיות בצהל שיכולת לספר על הדרך שהם עשו ועל ההתקדמות ועל התמורות של זה. זה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו עושות בפעילות שלנו הרבה פאנלים, כי אנחנו מבינות כמה זה חשוב לשמוע את זה בגוף ראשון, להבין איך החוויה הזאת של לצאת בסוף מהחברה הסגורה והשמורה, כן, מהקהילה שלי הבטוחה, אל המקום השונה הזה, כן, עם שפה אחרת ותרבות אחרת. אז באמת זה לדעתי משהו שהוא ממש משמעותי בסיפור של ההכנה, לדבר את השפה של אותה צעירה, לדבר את השפה שלה, להנגיש לה את האפשרויות, את המידע, כמה שאפשר את הדברים שהולכת לחוות בשירות. ואני חושבת שזה גם המקום שלנו, לא רק כאלומה, כן? גם כחברה, גם הצבא, וגם אותה אחת צריכה לקחת אחריות ולהבין באמת מה, שזה לא סתם ככה לקפוץ למים, אלא באמת לעשות הכן.
כן. תדעת, אני לא נכנס לפוליטיקה עכשיו, כי בכל זאת חג, אבל אוכלוסיות אחרות, המוטיבציית שירות היא קצת שונה בבסיס שלה, ופה את נהנית מבנות שרוצות לשרת, ויש להם מוטיבציה, והם גדלו עם זה בבית, והם גדלו על ארץ ישראל, והם גדלו על זה שצריך להגן עליה. ואנחנו פה עם נטל קצת יותר מסובך באוכלוסיות אחרות, שבעצם המוטיבציה היא אחרת לגמרי, אבל מה שאני לוקח ממה שאת אומרת, שתמיד צריך לתת מישהו מאותו מגזר או מאותה קבוצה, שיבוא וייתן את התובנות שלו, בין אם זה חרדי שמלמד צעירים חרדים להתגייס. אבל אני מאוד מאוד שמח על הפעילות שלכם. העמותה חיה מתרומות?
תראה, זה משתנה מתוכנית לתוכנית.
אוקיי.
זה משתנה מתוכנית לתוכנית, אבל יש גם פילנתרופיה וגם מכרזים.
יש גם תקצוב של המדינה, אני מקווה.
בהחלט, בהחלט.
יופי. בסדר גמור. טוב, אז הנה, שיחה קודמת הייתה שיחה שהמדינה לא מתפקדת טוב פה, לפחות אני שומע שהמדינה מתפקדת גם מתפקדת. עומר חרמוני גנור, מנהל תוכנית משרתות באמונה של עמותת אלומה, תודה רבה על השיחה.
תודה לך, יואב.
תמשיכו לעשות חיל, תודה רבה.
תודה,
להתראות. אם אנחנו עדיין במצב רוח חיובי יחסית, אז יש דברים שהמדינה וגופים אחרים יודעים לעשות טוב. אחד מהם הוא פרויקט תגלית. בוקר טוב לנועה באואר, סמנכ"לית השיווק של תגלית.
בוקר טוב יורם, בוקר טוב לכל המאזינים.
כבר 20 ומשהו שנה הפרויקט הזה, נכון?
25 שנה, בדיוק השנה אנחנו חוגגים, מציינים.
ומכאן שיחתנו, והנה תגלית כבר הפכה למשהו יותר בוגר ויותר ממוסד, נקרא לזה ככה. כמה עברו כבר בתוכנית הזאת? יש מספר?
אז בטח. עד היום עברו בתגלית 900,000 צעירים יהודים מכל העולם, מ-70 מדינות, ואנחנו, מה שנקרא, בדרכנו למיליון, בהתחשב בכמות היהודים שיש בעולם, זה מספרים חסרי תקדים.
כן. כל אלה באו פה לארץ והשתתפו בתוכנית שתכף נדבר עליה?
כן, כל אלה השתתפו בתוכנית. מתוכם 130,000 הם ישראלים, כלומר, כל תוכנית וכל אוטובוס, יש גם ישראלים, וזה חלק מאוד משמעותי בחיבור של צעירי התפוצות למדינת ישראל.
כן, סופר חשוב. אז קודם כל, בימים אלה יותר קשה להביא לפה צעירים, אני מניח? או בוא נגיד בשנה וחצי האחרונות?
השנה וחצי האחרונות הן בהחלט מאתגרות. אני יכולה להגיד לך ש87% מהצעירים שהגיעו לישראל לסיורים חינוכיים הגיעו דרך תגלית. כלומר, רוב הדברים נעצרו. אנחנו השתדלנו לשעות קדימה ולהביא את כולם. זה מאתגר מאוד, המציאות היא גם ארוכה, גם קשה, גם הרשתות החברתיות מאוד מאוד משפיעות. אנחנו עובדים עם הגרעין הכי קשה, עם סטודנטים בקמפוסים, ואנחנו עושים הכל בשביל להביא אותם לארץ, גם לחוות את תגלית, גם להכיר את ישראל, וגם להתנדב.
מה הם עוברים בתוכנית? מה בעצם עובר אותו חבר בתגלית שבא מחול? מה עובר פה בישראל?
מי שמגיע מחול בעצם עובר 10 ימים, שמה שנקרא ישראל one on one, והם עוברים מהצפון לדרום, אנחנו מסיעים גם הרבה מאוד בפריפריה, כלומר אנחנו 60% מהלינות שלנו בפריפריה, מהצפון, תל אביב, ירושלים, ים המלח, מצדה, עוטף עזה, והם בעצם לומדים להכיר את ישראל, זה סיור חינוכי, שבמהלכו הם גם מבינים מה זה ישראל, מה המשמעות, בעיקר להכיר גם את הישראלים ולהבין מה קורה פה במדינה.
כן, אז לאלה שחושבים שאנחנו עדיין עם גמלים ומדינת מדבר, אז הם רואים את הארץ האחרת, ואותם ישראלים שמצטרפים אליהם, מי הם ואיך הם מתקבלים?
אז הישראלים שמצטרפים רובם חיילי צהל, חיילים וקצינים, יש גם סטודנטים, והם למעשה מתקבלים על ידי זה שהם באמת מדברים את השפה, אנחנו מביאים, משתתפים מכל השפות, אז אם זה אנגלית או צרפתית או פורטוגזית או ספרדית, וכמובן קישורים חברתיים, ואני יכולה להגיד לך שמחקרים מראים שזה החלק הכי משמעותי בסיור, כלומר החיבור בין ישראלים, שהוא חשוב דרך אגב לא פחות לישראלים, וגם לחבר'ה מחול, והם שומרים על קשר ארוך טווח לכל ה... לכל החיים, ואחרי 7 באוקטובר אנחנו שמענו הרבה ישראלים והרבה חיילים שקיבלו טלפונים מהחברים המודאגים שלהם, וגם הפוך דרך אגב, כשכל האנטישמיות געתה וממשיכה לגוע בתפוצות, אז הקשר הזה הוא מאוד מאוד מחזק.
אז החיבור ליהדות זה חיבור לישראל, הם כמובן השגרים הכי טובים שיכולים להיות לנו אחר כך.
יש... היום דרך אגב, כל המשפיענים וכל הדוברים וכל החבר'ה שטובעים אוניברסיטאות או מדברים בקונגרס, הם בוגרי תגלית, הם חבר'ה שהיו פה לפני שנה, שנתיים, 5 ו-10, והם באמת השגרירים הכי טובים שלנו. צריך להבין שהיום במציאות הנוכחית, שהיא באמת הכי מורכבת, אני חושבת שהייתה למדינה בתדמית, הם השגרירים בהחלט הכי טובים שלנו, וחשוב שנמשיך את ה... הדעה שלהם.
כמה הם נושאים בעלות כאלה שצריכים לממן, וכמה אנחנו כמדינה מממנים?
סיור תגלית הוא חינם. הם לא צריכים לשלם כלום, הם נותנים איזשהו פיקדון, שאחרי זה הם יכולים לתרום אותו. מי שמממן את תגלית זה בעצם 70% פילנטרופיה ותורמים יחידים, ו-30% מהמדינה. אבל על כל דולר שהמדינה נותנת מהממשלה, אנחנו בעצם מחזירים דרך הכלכלה 4 דולר. תגלית זה גם מנוע תיירותי כלכלי מאוד מאוד חשוב, בגלל הגודל והמגנטוד של המוצר הזה. אנחנו עד היום תרמנו 8.5 מיליארד שקל למדינת ישראל, למשק.
אז זה מה שנקרא win 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 win, ומניסיוני לפחות בתור מי שסיים תיכון, אני אז לא היה תגלית, אבל ערכנו משלחת משיקגו והסתובבנו בארץ כמה שבועות יחד איתם ישראלים ואמריקאים משיקגו, ולמדתי להכיר את המדינה. מדהים כמה אנחנו לא מכירים.
דרך אגב, הגיעו 1,500 צעירים כל שנה, ואנחנו בפיק שלנו הבאנו גם 50,000, אז צריך להבין שתגלית זה משנה ערך ומשנה את כל איך שהדברים מתנהלים. חשוב לי לציין שגם אנחנו פתחנו תוכנית חדשה 3 שבועות אחרי 7 באוקטובר, שהיא בעצם תוכנית התנדבות, שהבוגרים שלנו אמרו מה אנחנו יכולים לעשות ולא רק לתרום כסף. ובעצם עד היום הבאנו יותר מ-10,000 מתנדבים, אנחנו עד סוף 2025 נביא גם 20,000 מתנדבים, חבר'ה שעובדים פה בחקלאות, בעירוז, בהכנות בית למפונים שחוזרים הביתה, יש לנו פרויקט עצום עם קהילת בערי בחצרים, הכנו גינות לכל האנשים שגרים שם במגורים הזמניים, ואנחנו הולכים גם לשקם את הצפון, יש לנו תוכניות הרות גורל, להשפיע על המדינה, לתת חזרה, והכל גם בשיתוף הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, מוזאיק יונייטד ומשרד התפוצות, שעוזרים לנו לממן את כל האירוע הזה.
כן, אירוע סופר חשוב, ואפשר להרחיב אותו יותר? כלומר, יש טעם לנסות להרחיב אותו יותר, או שאלה מספרים שאתם מאושרים מהם?
אנחנו אף פעם לא מאושרים ממספרים, אנחנו תמיד רוצים יותר, ואנחנו כן רואים בתוכנית ההתנדבות, תוכנית ארוכת טווח. זה לא משהו התחלנו אותו בנובמבר 2023 emergency mode, ולהביא עכשיו מהר אנשים. היום אנחנו רואים שאנשים רוצים לבוא להתנדב פה באופן קבוע. אנחנו רואים את זה כתוכנית ארוכת טווח, ואנחנו הולכים להביא לפה אלפי חבר'ה כל שנה שימשיכו זה. ודרך אגב, גם אלה שמגיעים לתגלית רגילה בפעם הראשונה, יום אחד הם נותנים חזרה ומתנדבים כמו חבר'ה שמגיעים רק להתנדבות.
סופר חשוב, זה עושה טוב לכולם, כמובן גם למשתתפים מחול וגם למשתתפים הישראלים. ואיך המשתתפים הישראלים יכולים לגשת? הם יכולים להיכנס לאתר ולבקש, או שאתם דוגמים אותם?
הם יכולים להיכנס לאתר ולבקש, הם יכולים לפנות בתוך הבסיס, בכל בסיס החיילים יודעים לאיפה לגשת, והם נרשמים, ואנחנו ממיינים, וכמה שיותר ישראלים יעברו ויחוו את הדבר הזה. צריך גם להבין שצעיר יהודי שפוגש חייל ישראלי, ומבין מי הוא ומה הוא, ושהוא יכול היה להיות במקום לשבת בקמפוס, ואין לו סכין בין השיניים, אלא הוא באמת נלחם על מדינת ישראל, אין משהו חשוב מזה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה כמה שיותר.
כן, אני זוכר שפעם בניסיותיי בעולם, כשהיינו פוגשים מישהו שיודע שאתה מישראל, הוא היה אומר, אני פעם התנדבתי בקיבוץ, בשנים האחרונות הרבה יותר, הייתי בתגלית, ואני פוגש הרבה הרבה כאלה, כנראה שאתם נוגעים באמת במספרים מדהימים. אין לנו אלא לברך עם איזה חיוך קטן לחג הזה. נועה באואר, סמנכ"לית השיווק של תגלית, תודה רבה על פועלכם, כיף שתוכנית.
תודה יורם, חג שמח לכולם.
והנה אירוע מחמם לב, אירוע התרמה השנתי All In של ארגון ורייטי. בוקר טוב לאיש הגדול אנדי רם, אלוף וימבלדון לשעבר, יזם, מרצה, פעיל חברתי, וגם ממייסדי אירוע All In. ומהיכרות, איש מקסים. מה אתה אומר על זה, אנדי? בוקר טוב.
איזה פתיחה, יורם, מתגעגעתי.
תשמע, רק החיוך שלך, אני רואה את החיוך שלך. יש לך את החיוך הזה, אין מה לעשות. חג שמח.
חג שמח.
אז קודם כל, איך אתה התגלגלת להיות ממייסדי אירוע אולין?
קודם כל, אני פעיל בוורייטי המון המון שנים עוד שהשחקתי. הייתי מגיע לאירועים שלי, כשפרשתי, אז ממש, אני חברתי לשחקים בוויאנג' נשיא ורייטי, וקוסיתי המון המון פעילויות, שאחת הפעילויות זה ורייטי, התנדבתי המון, גייסתי להם הרבה מאוד כסף דרך פעילויות כאלה ואחרות, טורניר טניס לזכר אבא שלי שגייסתי להם הרבה מאוד כסף, ואז חשבנו על איזה משהו, ראינו בטלוויזיה איזה תוכנית שמגייסים בארצות הברית כסף דרך פוקר, ומאוד מאוד אהבנו את הרעיון, הלכנו למשטרה כי זה לא חוקי בארץ, קיבלנו אישור שאם אין כסף על השולחן מותר לעשות דבר כזה,
הלכתי לכל החברות, דפקתי על דלתות, אנשים שאני לא מכיר, אמרתי, אתם משחקים פוקר? גיליתי שכל המדינה, כל המדינה משחקת פוקר, זה משחק הכי משוחק בעולם. הלכתי ללמוד את המשחק, הלכתי לאקדמיה ללמוד את המשחק, הלכתי לבחור שיפיק לי אירוע כזה, ובסוף בנינו אירוע מדהים, 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 מדהים. יש 2,000 אנשים שבאים לאירוע הזה, אנחנו מגייסים שם כמה מיליוני שקלים.
אז אתה צריך להסביר לי, אני כנראה מהדור של פוקר עם קונוטציה שלילית של משחק כזה, של אתה יודע, מי שמשחק בקלפים ומאמר ושוטה, ואיך המשחק הזה מקבל פה פתאום את הדימוי הכל כך חיובי ועוד במסגרת אירוע התרמה?
אז קודם כל יש המון המון דברים חיובים בפוקר, מעבר לכל השלילי שאומרים, הימורים וזה נכון, זה לא חוקי עדיין, אני לא אומר שזה דבר חוקי. יחד עם זאת, יש המון המון דברים אסטרטגיים ומחשבה, וזה משחק שאומרים שהוא משחק של מזל, יש פה המון המון הבנה, ידע, וכמו שאמרתי, מי שעושה איתנו את הטורניר הזה, זה קוראים בחור בשם אייל אשכר, שהוא אלוף ישראל בפוקר, והוא מלווה אותנו את כל הניהול המקצועי, וכמו שאמרתי בסוף, כשאתה עושה משחק שאין כסף על השולחן, באופן חוקי, עם אישור של משטרה, בצורה שבסוף מגייסים לה הרבה מאוד כסף בחוויה, כי מה שאנחנו מייצרים זה אנשים שבאים לשחק, חברות, הייטק, אנשים שמסתובבים עם אותם אנשים, רואים סלבים, מפורסמים, משחקים איתם על השולחן, פתאום אתה משחק עם ברק בחר, עם ג'ובני רוסו, אתה משחק עם שלום מיכאשווילי, עם גורי אלפי, אתה משחק איתם, מנצח אותם, שהכל, כמו שאמרתי, רק על צ'יפים בלי כסף, בחוויה, באנרגיה מדהימה, וכמו, מגייסים הרבה מאוד כסף בסוף, בשביל לעשות טוב לילדים, בשביל להמשיך את הפעילויות שוורייטי עושה, פעילויות מדהימות, פעילויות של, אם אתה מדבר על שילוב של ילדים בקבוצות כדורסל של מכבי תל אביב, ילדים צריכים מיוחדים, או ילדים שעושים חוגי טניס, או גולשים, או לומדים בבית ספר משולב עם ילדים רגילים, המון המון פעילויות שוורייטי עושה במהלך השנה, שבסוף כל הכסף הזה הולך לטובת הדברים האלה, אז אתה יודע, אני רואה שאנחנו עושים בסוף משהו שזה ווין ווין ווין, כי בסוף החברה באה תורמת, מקבלת חוויה מדהימה, באמת אירוע יוצא מן הכלל, כרטיס כניסה לאירוע הזה עולה $2,000, תחשוב, אנשים תורמים מינימום $2,000, לשבת בשולחן, שלא לקבל כלום, לא להרוויח כסף, רק לקבל חוויה.
טוב, זה החיוך שלך, זה החיוך שלך, זה המוטיבציה שלך, זה הפעילות של לודי אנג'ל ואנשים טובים אחרים, כל הכבוד לכם. אתה יודע, אני תופס את עצמי עכשיו, אני אומר לעצמי, אתה יודע, אני שואל אותך על פוקר, הרי אנשים מאמרים על כדורגל, מה זה מאמרים על כדורגל, בין אם באמצעים חוקיים ופחות חוקיים, מאמרים על כל ספורט אפשרי כמעט, ופה נתפלים לפוקר, בטח כשהוא בא למטרה כזו טובה, אז אני חוזר בי ממה שאמרת.
אני חושב, קודם כל, נכון, אתה צודק, ואני אנטי, 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 אימורים, לא מעודד לרגע, מה שיש פה באותו ערב, אין שם שום דבר של אימור, זה הכל נקי, כן. חשוב מאוד מאוד לציין, כי בסוף אין כסף על השולחן, זה רק טיפים, זה רק כיף, זה רק כן. פן.
כמו שאתם משחקים כמו שש בש בבית, או משחקים משחק אחד, יכול לשחק פוקר.
כזה. כן? אז, ועוד פעם, זה טוב, תורנו שבאים 600 אנשים, השנה אנחנו מערכים 100 אנשים שנפגעו מהמלחמה, גם שנה שעברה עשינו את זה, לוחמים שנלחמו, פצועים מהמלחמה, אנשים ששרדו את הנובה, כאלה שאיבדו את המשפחות שלהם, משפחות חטופים, מערכים פה המון המון קהילות שנפגעו, אם בכפר עזה, אחים שימרי, זה המון המון אנשים מהקהילות האלה, ובסוף הם כולם באים לרגע של כמה שעות, של התנחתה, של כיף, של רוגע, של באמת אירוע. אני אומר לך, הייתי בהמון המון אירועים בארץ, בעולם, אין דבר כזה בשום מקום, האנרגיה שנוצרה, האנשי עסקים שמגיעים לשם, כל האנשי עסקים הכי בכירים במדינה, אתה רואה, אם זה ויזל, יורא, אופי, רודי, אנג'ל, אנשים ברמה שבאים, כולם מגיעים להיות שם חלק מאירוע מאוד 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 מרגש. עשינו שנה שעברה תערוכה מאוד מרגשת, שמחרנו את כל הציורים של נפגעי הנובה ואנשים אחרים שהגיעו ותרמו להם את הכסף. השנה אנחנו נעשה איזה יריד מאוד מיוחד שנעשה שם עם פרסים. כל שנה אנחנו מייצרים איזה חוויה לאנשים שמגיעים, ובאמת לא סתם גדלנו ככה להיות אירוע לדעתי אחד הגדולים שיש בארץ, המיוחדים, הנעימים, הכיפים, אנשים כמו שאמרת, שבאים לעשות רק טוב, רק טוב.
איזה כיף תשמע. אתה גם משחק?
אני משחק, אני לא משחק כזה טוב.
אני לא הייתי משחק נגדך, כי אני יודע שאתה לא אוהב להפסיד.
נכון, אני שונא להפסיד, שונא.
כאילו, מה לעשות ספורטאי, זה חינכו אותך רק לא זה.
אבל תמיד שאני את הפוקר פייס, תמיד שאני כל הזמן צוחק, אני לא יודע מתי זה, אז פחות. אבל
כל אחד הייעוד שלו, כן. לא, יש אנשים ברדים, בלי הבאה בכלל, הם שחקנים טובים, אני מניח. אני לא מדבר על עצמי, אנדי, אני מדבר על אחרים. תגיד לי, אפרופו טניס.
כן.
זה רק תחושה, או שהיינו פעם במצב של יותר שחקנים ושחקניות מובילות, אתה יודע, בתקופה וואו. של אתה ו- ויוני ו- ושחר פאר. דודי
קלע ושחר, וכן,
נדב,
היו מלא.
נדב מנסטוף הגיע לשלבים, שלמה גליקשטיין, אנחנו נכון. איבדנו את זה?
הלכנו אחורה, אנחנו הולכים אחורה, אנחנו מאבדים את זה, ואני חייב לסיים עם משהו אופטימי, כי אנחנו לא אנשים שליליים, נכון?
לא, מה פתאום.
תקופה גרועה ולא טובה, יחד עוד אני בן אדם אופטימי, ואני מאמין שזה כמו איזה כזה, כזה ירידה לתוך עלייה, גם כשאני התחלתי בגיל 14-13, עמוס מנדוף הגדול פרש, אמרו לא יהיה יותר טניס, ושלמה פרש, ועמוס וגילד, ועבדנו 10 שנים, ובסוף אופ, באה איזה נבחרת מדהימה, שעשתה את ההישגים הכי גדולים, ועשתה היסטוריה, אז אני מאמין שגם עכשיו אנחנו בתקופה כזאת, שאנחנו לא שומעים כלום, וירידה, ירידה, ירידה, אבל זה לתוך עלייה, ואנחנו בסוף נהיה במקום טוב.
יכול להיות שהנוער במקום ללכת לחוגי טניס ולרוץ אחרי הדבר הזה, הוא הולך יותר לכדורגל, או בכלל נשאר בבית ומשחק במשחקי מחשב?
בוודאות. הנוער היום הרבה יותר קשה להביא אותו לספורט, הרבה יותר קשה להביא אותו למחויבות של ספורט, להתאמן שעות על גבי שעות, אנחנו בתת אימון לעומת העולם, זה בוודאות, זה בלי קשר, זה נכון למצב שלנו. יש עוד הרבה סיבות, אתה יודע, אם עשו תוכנית בטניס, אין תוכנית לאומית מסודרת, שמאחדת את כל השחקנים הכי טובים הצעירים, יש הרבה דברים ובעיות, זה ספורט שהוא מאוד מאוד יקר בגיל צעיר, אז מאוד מאוד, החסם כניסה הוא הרבה יותר גבוה להטיס ילדים לתחרות בחוץ, אז בטח עכשיו שאסור לעשות תחרות בישראל, זה מאוד 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 יקר, אז ילדים לא יכולים להתחרות, לא יכולים להתקדם, יש המון המון דברים כאלה, אבל עוד פעם, זה הכל תירוצים, אני אומר לך שבסוף יהיה, ואנחנו אנשים חיוביים, נכון יורם?
אנחנו חיוביים, אבל אנחנו רוצים גם לדחוף במקומות הנכונים, אתה יודע. נגיד ענף הג'ודו, סתם כדוגמה, מקבל יותר דחיפה מענף הטניס, אני מניח, נכון?
נכון, ככה זה, אתה יודע, תקציבים, אתה מצליח טיפה באולימפיאד, אתה עושה כמה הישגים, אז מתקציבים אותך יותר, בשנים האחרונות.
אבל אתם הבאתם את הצלחת, מה שנקרא.
נכון, הבאנו, ואז כמה שנים טובות שלא, אף אחד לא הביא, ואז פחות תקציבים, פחות תמיכה, פחות יכולת לעזור לספורטאים, טניסאים צעירים. וזה מה שקורה, כמו שאמרת, זה ספורט שדורש המון משאבים, המון המון משאבים, וזה לא פשוט, לא פשוט לתמוך בזה כשאתה לא מקבל את התקציבים האלה, זה פאזל של המון דברים שלא מתחברים, אבל אתה יודע, דודי סלע בסוף גדל בקירת שמונה, בלי
איזה מאמן על. הוא היה הבטחה גדולה באמת שכן.
אורן בקן הלך, חיכה כל היום, ובסוף אתה יודע, כמו שאתה אומר, לא היה בפלאפון, היה למגרש כל היום, ישן במגרש, אכל את המגרש, ובסוף הצליח, אז כאילו אני חושב שיש לנו אנשים כישרוניים שיעבדו קשה, יתמידו, בסוף יצליחו.
אני בילדותי תמיד תרחתי את הסבא סבא שלי בחיפה, והיה שם איזה נער בגילנו שקראו לו שחר פרקיס, שכל הזמן התאמן ואמרנו לו לא יצא מזה שום דבר ולא זה, והוא גם כן פרח עד שנאלץ לפרוש, אני זוכר, מטעמי בריאות אז, אבל
באמת... נכון, היה לו בלב.
אבל באמת, אתה יודע, היו כאלה שרצו, הרי זה ספורט מהמם, זה כיף, נכון, זה כיף.
הוא ספורט כיף, הוא ספורט לכל החיים, הוא ספורט שבסוף יכולות מכבד ויד, הם, אתה יודע, הם הולכים איתך לכל החיים, ואתה נהנה, הוא ספורט שמשחקים עד גיל 80-90, כדורגל, כדורסל, אתה לא יכול לשחק עד גיל 90, וזה ספורט שאתה משחק, אני משחק לפעמים אנשים כאלה, בני 80, זה ספורט כיף, אנשים אוהבים לעשות אותו, היום בכלל הפאדל נכנס לכל הטרפת הזאת, אני נכנס לענייני הפאדל, אתה יודע, המשחק של מכבד ויד וכדור, אז המשחקים האלה הם תופסים, והמון אנשים נכנסים אליהם, הם משחקים. לא יודע מה אני אגיד לך, באמת, אני מקווה שעוד, לא יודע, בוא נגיד 5 שנים היום, נעשה עוד פעם את השיחה הזאת, תפסידו, אתה בדיוק אותה שעה אותו יום, ואני אגיד לך, בוא נה, איזה כיף שהוא הגיע לנו לגמר ווימבלדון, איזה אופי.
גם תגיד, אמרתי לך, כי אני מכיר אותך, אתה יודע, זוכר שאמרתי לך, הנה. אני חוזר למה שפתחנו בו, כי זה כל כך מחמם את הלב, אז האירוע אולין הזה של ורייטי, שהוא בעצם מתקיים ממש בחודש הבא, נכון? באנגר 11?
חודש הבא. החברות הכי גדולות בארץ לוקחות חלק, אתה יודע, אתה מדבר על פוקר וזה, אז יש לך את כל הבנקים ובנק הפועלים, ויש לך את חג'אג' ויש לך את מליטון ואייל שולר שחם, ויש לך קרן שלמה טירן, אתה לא מבין כמה חברות יש שבאות באמת ענקיות שלוקחות חלק בדבר הזה, בגלל שהן מבינות שעושים משהו טוב, בגלל שהן מבינות שהכסף הולך לפעילויות טובות, אז זה קורה ב-11 למאי, באנגר 11, וכן, אתה יודע, יורם, זה יהיה משהו מדהים, באמת, זה משהו מדהים.
תבורכו, אנדי רם.
תודה רבה
על השיחה הזאת.
חיבוק ענק, חג שמח.
חג שמח. איזה יופי, אז זה מה שקורה כשהמילים, אתם מכירים, רובנו מכירים מתוך ההגדה של פסח, אבל זה מתוך תהילים, פרק קוף י' ד', הלחן הוא אותו לחן עממי שחלקנו מכיר, בסוגריים, אני תמיד ראיתי כאלה שלא יודעים לשיר את השיר הזה עד הסוף, אני סוגר סוגריים, אבל לחן עממי פוגש גם לחן של הדג נחש, והעיבוד של הדג נחש, איזה כיף. בוקר טוב לשנן סטריט ושלומי אלון, המוזיקאים והיוצרים המכוננים, חברי להקת הדג נחש.
בוקר אור.
בוקר טוב.
איזה יופי. טוב לשמוע אתכם, טוב לשמוע את השיר הזה, והוא חלק מאלבום שבעצם מבוסס על תהילים. מי מתחיל?
נכון.
כן.
טוב שהזמנתם, כיף שהזמנתם, בוקר טוב לכולם, לך ולכל מי שמקשיב. נכון, האלבום החדש שלנו, יביע עומר, יצא לפני שבוע, וכולו טקסטים מתהילים, רק מתהילים. חוץ משתי מילים, שלוש מילים. באל תשליחני לעת זקנה, אני אומר, ספר להם שימי, כי סימפלנו את הפזמון ששימי תבור. חוץ מהמילים, ספר להם שימי, כל שאר המילים זה מתהילים.
אז זה נהדר, וזה פרויקט שנולד תוך כדי תנועה בהשתתפות שלכם בפסטיבל.
כן, פסטיבל אהוד, תזכיר לי שנה את השם שלו?
אפי בנייה.
אני אומר אפי בנייה, אבל אפי בנייה זה מישהו אחר, נכון?
כן.
אפי בנייה.
אפי בנייה. אני חושב שהוא פנה אליך שנה, הציע לנו לעשות את המופע הזה, לבצע אותו. ושענן ומשה, המטופף שלנו, נהנו בחיוב אחרי שהיו צריכים קצת לשכנע את כולנו, כי אנחנו כזה קצת הרמנו גבה, עצמנו עין, זה היה לנו קצת מוזר, לקח לנו רגע להבין רגע מה הקשר בינינו, תהילים, זה היה נשמע לנו אז לא קשור, אני מודה.
כן.
אבל גיא מר אומר אהבה ממבט שני, אבל אני חושב ש... אני חושב שככל שהתעמקנו בדבר, אז ממש מצאנו שם אהבה. אהבה בינינו לבין המוזיקה, לבין הטקסטים, החיבור הזה. כן, מאוד שמחים שצללנו לתוך הפרויקט.
מה קרה, שענן, שמפכת את המטבח?
נפל מכסה של סיר על הרצפה.
זה הכל, זה בסדר.
אבל אני אצא חוצה משהו שלא.
לא, זה בסדר.
זה קשור, לא תשמעו.
זה רדיו, אתה יודע, זה כיף. מצד אחד, איזה כיף, יש לכם טקסטים מוכנים, מצד שני, להלחין טקסטים מתוך תהילים זה מורכב, במיוחד שאי אפשר לשנות ממש את המילים.
נכון, היה פה אתגר אומנותי, אבל זה היה חלק מהעניין, זה מה שרצינו, אל תשכח. זאת אומרת, אני רציתי גם שהדג נחש, ואני בתוכם, נצלול לתוך העושר הטקסטואלי, תרבותי, שירי, שיש בספר הזה.
כן.
וגם רציתי שזה, שניצא משם, שזה יאמין. וחיפשתי, כמו תמיד, קודם כל דרך לשכנע את עצמי, ואחר כך דרך שהדג נחש תשכנע את עצמה, ואז ברגע שהדג נחש משכנע את עצמה, אני יותר רגוע.
כן.
בעניין. למשל, אני זוכר שהייתי מאוד מושפע ממאמבל רפ, שכאילו נורא רציתי את האווירה הזאת, הרי בדרך כלל כשאני רואה אנשים קוראים תהילים, או אם זה לא בהזכרה או משהו כזה, חס וחלילה, אז נגיד ברכבת או באוטובוס,
אנשים
מפלמלים.
כן.
אתה יודע, הם עם הספר פתוח כזה ברכבת, והם כזה, רציתי את האווירה הזאת, וגם ברפ יש ממבל רפ, יש קיים ברפ, רפ שכמעט לא מבינים מרוב שהוא ממולמל. ובשני שירים שמה, לקחתי את האווירה של הממבל רפ בשביל להריץ את הטקסט כזה. בקיצור, אם מנסים בכלים אומנותיים ותרבותיים לפצח אתגר אומנותי תרבותי, זה יכול להגדיל את שני צידי המשוואה.
כן, התוצאה עם הריבה, ומי שרוצה לשמוע את האלבום המלא, זהו, שם בספוטיפיי, אפל, יוטיוב.
טיידל.
טיידל, יש גם מנויים לטיידל, בהחלט.
יש כאלה, כן.
למאזיננו בצפון אמריקה, אז יש גם פלטפורמות נוספות כמו אמזון.
זה גם בטינדר ובגריינדר.
מאזינים בטינדר, זה יפה.
שלומי, מהפסטיבל ועד שהפקתם, כמה זמן לקח להפיק את האלבום הזה?
אני חושב שזה לקח כשנה.
וואו.
אני יכול לספר, אני גם מסתכל בדיוק על שמות השירים, ויכול לספר שמוזיקלית את האלבום הפיקו חברי הלהקה, כל אחד מאיתנו לקח על עצמו כמה שירים, והתוצאה יצאה כזאת שבאמת דיברתם על החיבור בין הטקסט למוזיקה, ואני חושב שנגיד אם אתה לוקח את בצאת ישראל, אז אפשר ממש, והזכרת עכשיו את צפון אמריקה, אני מחבר את כל הקצוות, אז אפשר לשמוע פה איזה גוספל ישראלי יהודי פתאום, אתה מבין? בסוף יש לנו שלט אמרות נפלאות שמתארחות בפרויקט, שפתאום עם הביט המאוד מאוד היפופי והמילים הכל כך יהודיות האלה, ואז אתה שומע זמרות זועקות מעל בקולות, אתה יודע, אז כל הפיוז'ן הזה בשבילנו עשה לנו נורא טוב, או שיר כמו הללויה, שהוא גם כן במסורת כזה של גוספל 70's כזה, אל תשליחני שהוא היפ-הופ, יש פה כאילו הרבה, יש פה אפילו אבנגרד ומלא מלא דברים, פאנק, אפריקה, כל מיני דברים נכנסו מההשפעות המרובות של חברי להקת הדג נחש לתוך האלבום הזה, וכאילו אני חושב שאמנותית נתנו לעצמנו מרחב אמנותי
מהמם.
נאה, כן, כן. וזה היה לנו באמת כיף.
וכמו שציינת, הבאתם שתי זמרות נפלאות, ובעצם זה משהו שבדרך כלל טקסטים כאלה, יש מי שלא נותן לזמרות להשמיע את הטקסטים האלה בקול, ופה אתם...
יפה ששאלת.
כן.
שאנן, אולי אתה תענה לו.
אני אגיד לך מה, זה היה בשבילנו, בשבילי, זה היה מאוד חשוב שיהיו זמרות, גם על הבמה. אתה צודק, יש איזה קו פרשת מים שם. יש איזה קו פרשת מים שם, ובעיניי, עם כל הכבוד לכולם, ולכל מי שחי במרחב שלנו, הקו פרשת מים הזה פסול, ו... גם ככה אנחנו סובלים פה מעודף אפליה בחברה שלנו, ולהתחיל להפלות נגד נשים, ולא, ושמה זה, שמה אנחנו שמים את הגבול.
אז זה קודם כל
תהילים זה כן. של כולם.
לגמרי.
בנים, בנות, יהודים, לא יהודים, דתיים, לא דת, של כולם. אז משמעותי מאוד בשבילנו היה לשלב זמרות. תמיד אנחנו אוהבים עוד קלות, ואין לנו אלבום בלי אורחים ובלי עוד קולות, ולפעמים זה גברים ואין שם, אבל פה, זה היה ממש חיוני בשבילנו, ואני מאוד גאה ששילבנו אותן, ורודי ביינסטיין ואיילה עם גדה, שעשו כן. עבודה מדהימה בכל האלבום הזה, וגם בהופעות שהופענו, הם תמיד, הקהל פתאום באמצע השיר מוחא כפיים, דברים כאילו, הם ממש מדהימות.
כן, זה גם נותן גוספל, אז עכשיו זה משולב בהופעות שלכם? כלומר, חלק מהאלבום...
בהופעות שקשורות לפרויקט תהילים, כן, הם איתנו על הבמה, הם חלק מהפרויקט, חלק אינטגרלי וחשוב.
ובהופעות הרגילות של הדג אתם תביאו שירים גם אלבום החדש?
נראה, אנחנו בדיום על זה.
כרגע זה כזה, אנחנו עושים הפרדה, כזה אמרנו, אוקיי, זה 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 וזה זה זה, אבל יכול להיות, אנחנו לא יודעים.
בוא נראה איך יתפוס.
אנחנו צריכים עוד ככה להרגיש את העניין, אני חושב, ואני רוצה להוסיף עוד משהו שקשור, שאלן דיבר על שירת נשים, וזה כמשהו כן שהיה לנו מאוד חשוב, זה בכלל... שאתה בעצם מחבר הדג נחש ותהילים, אתה כבר פה, כמו שאמרתי בהתחלה, מרים גבה, אבל בעצם הבחירה הזאת והחיבור הזה, אני יכול להגיד, זה חוכמת הבדיעבד, אבל אני יכול להגיד שזה איזשהו גם ציון דרך, אני חושב שהעם שלנו וכולנו צריכים להסתכל ולמצוא את הדרכים לחבר, 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 פחות לפלג, להסיט... ואם אני מסתכל פה, שוב, אני מסתכל על שמות השירים, הם ממש כאילו, יש פה הנחיות לחיים נכונים וטובים, אל תשליחי אני לעת זקנה, היא לעולם חסדו, ואני תפילה, מי האיש, כאילו, כל הטקסטים וכל השירים פה מדברים על באמת איך האנושות שלנו צריכה להתנהל בצורה הטובה ביותר כדי לכבד ולחיות את החיים הכי טובים שיכולים להיות. אז אני חושב שזה ממש, ממש, ממש חשוב שנשים לב לדבר הזה ונתנהג כמו שצריך.
איי, זה ברוח החג, אחד הדברים הכי חשובים. בהחלט, 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 כן. ואני רואה שיש לכם הופעות בברבי, back to back. נכון, מה זה? שתיים ביום אחד? צהריים ו...
כן, התחלנו מסורת כזאת של דאבל בברבי, ועשינו כבר לדעתי שלוש כאלה. שזה הופעת צהריים והופעת ערב, וההופעה הקודמת זו פעם ראשונה שעשינו בצהריים הופעה כזאת ידג נחש כמו שאנחנו אוהבים ומכירים, ובערב ספוטלייט על אחד האלבומים שלנו, אז בהופעה הקודמת זה היה למכונה של הגרוב, שהוא האלבום הראשון, ובהופעה הקרובה במאי זה יהיה ספוטלייט על האלבום לזוז, שהוא האלבום השני שלנו, ומארחים את יוסי פיין שהפיק את האלבום, אז אנחנו מחכים לזה.
איזה יופי, ואני בהופעה האחרונה שהייתי, זה לא מזמן, אני מסתכל על הקהל תמיד, ואני רואה שם בני גילי, אבל גם הרבה 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 צעירים, שברור שהם לא גדלו על הדג בזמן אמת, אלא פשוט אחר כך. אתם מרגישים את זה, אני מניח.
טפו טפו, זה די מדהים, אנחנו כבר, כן, יש לנו המון ילדים, בני נוער, חיילים, סטודנטים, ו... מלא אבות ובנים, אמאות ובנות, כאילו משפחות. אז באמת ייצרנו את המסורת הזאת של הופעות צהריים, שהופעות האלה אנחנו ממש מקבלים מגוון מאוד רחב, ממש כיף ומרגש ולא מובן מאליו.
אז גם הזכרתם את לזוז, אז זה השיר שאנחנו ניפרד איתו, אחד לפנתיאון, יש לכם הרבה מניות בהיפופ בגרוב הישראלי, ואתם כבר להקה ותיקה, שתדעו, שעדיין בועטת לזה. אבל...
אנחנו מתחילים להבין את זה.
וגם, אתה יודע, ירושלמים, פריאנים, כל הכבוד. הדג נחש, הנה לזוז. תודה רבה, שענן סטריט, תודה רבה, שלומי אלון.
שיהיה חג שמח. חג שמח. לכולם. תודה.
חג שמח, ביי.
הנה, בואו נזוז קצת. אני מבקש לקום. הנה שיחה סופר חשובה, אנחנו מדברים על השסע שקיים בישראל, אנחנו מדברים על, בטח בעקבות האסון של 7 באוקטובר, הרפורמה המשפטית והחברה הישראלית, על כל שבטיה צריכה לצאת לאיזשהו מסע תיקון. ספר מרתק שקראתי של חן ארצי סרור ועמיחי דנינו, אחים, מערכת הפעלה חדשה לישראל בהוצאת ידיעות אחרונות, העיר את עיניי להרבה הרבה סוגיות, ומאוד רציתי לשתף אתכם גם כן. בכתוב לעמיחי דנינו, מחברי הספר שבט אחים.
בוקר טוב.
אז קודם כל, מחמאות על הספר. ישב לי בבטן קצת, אבל הוא מתחיל קשה, כי הוא מתאר את המצב, אבל הוא גם יש לו פתרונות. קודם כל, נציין שאתה גם מומחה לאסטרטגיה ועיצוב מדיניות, נכון?
נכון.
וגם מנכ"ל חברת אינבוקאפ.
אינבוקאפ.
וגם עמית מחקר במרכז מנור, את כל זה דליתי מהספר. ובעצם, הספר גם אומר מערכת הפעלה חדשה לישראל, אבל קודם כל, נקודת המוצא בספר היא שיש פה 4, אולי 5 שבטים.
נכון, יש בישראל 4 שבטים, כלומר 4 חוזים חברתיים שונים, ממלכתי, דתי-לאומי, ממלכתי-דתי, חרדי וערבי, וכל אחד מהם למעשה קובע זכויות וחובות שונות לכל אזרח. למעשה בישראל אין כמעט משמעות למונח אזרחות, כי השאלה מה מערכת היחסים שלך עם המדינה נקבעת לאיזה חוזה אתה משתייך. קח לדוגמה את המס הכי גבוה שכל אחד מאיתנו משלמים,
כן.
מס הגיוס. אם אתה שייך למגזר הממלכתי, אז בין אם אתה גבר או בין אם אתה אישה, אתה משלם אותו באופן מלא. אם אתה שייך לממלכתי דתי, אז אם אתה גבר, אתה יכול לבחור במספר אפשרויות איך אתה משרת. אם אתה דוחה שירות, אם אתה משרת שירות מלא וכו'. אם אתה אישה, אתה יכול כמובן להיפטר משירות. אם אתה גבר חרדי... אז עכשיו יש דיון, אבל לגבי נשים חרדיות למשל אין בכלל דיון, ואותו דבר כלפי האוכלוסייה הערבית. וככה לגבי כל אחד ואחד מהשירותים הממשלתיים שאנחנו מקבלים, וזה כמובן מתגלגל גם לתשלומי המיסים שלנו ולתשלומי העברות שאנחנו מקבלים מהמדינה. רק לסבר את האוזן, משפחה חרדית מקבלת בחודש מהמדינה כ-4,000 שקל, משפחה ערבית כ-1,000 שקל בחודש, לעומת זאת גם משפחות הממלכתיות תורמות למדינה, כלומר המערכת היחסים שלהם המדינה היא חיובית, אבל היו רק שתי דוגמאות גדולות מאוד, אבל מתוך מכלול רב של דוגמאות שהספר מצביע עליהם, שמסגרתם אנחנו מתארים את הבעיה, 4 שבטים ומדינה אחת, ועם זה אנחנו צריכים לעבוד.
כן, ובוא נגיד בעדינות שהממשלה מודדת את הקוטביות, ובעצם המדיניות כמו שתיארת מתגמלת קבוצות מסוימות, לפעמים אלה שדווקא פחות תורמות, והמדינה ויתרה על ממלכתיות.
נכון.
בשיחות שלי פה בתוכנית עם אחרים אמרו, הפתרון הוא פדרציה, קנטונים שמנוהלים בנפרד. אתם בספר לא אוהבים את הגישה הזאת.
הבעיה עם פדרציה היא שלישראל יש בעיות, בשפה הכלכלית אנחנו קוראים להם מוצרים ציבוריים, שאי אפשר להתמודד איתם באמצעות חלוקה לקנטונים. אני אתן לך דוגמה. הדוגמה הכי בולטת כמובן זה סוגיית הביטחון. בסופו כן. של יום, אם אין טילים מתימן, כולם נהנים מזה, ואין אפשרות למנוע מאוכלוסייה מסוימת את ההנאה מכך ששירותי הביטחון בישראל הם ברמה גבוהה. ולכן יש בעיה שבספרות הכלכלית קוראים לה בעיית הטרמפיסט, כלומר כל אחד ואחד מאיתנו באופן טבעי פועל מהשיקולים האינטרסנטיים של עצמו, ומעוניין שמישהו אחר יתגייס ולא הוא. כי בסופו של יום, אם מישהו אחר יתגייס ויפתור את הבעיה, הוא לא יצטרך להתגייס.
כן.
ולכן בישראל אין אפשרות לפתרון של קנטונים, כי לא באמת ניתן להתמודד אל מול האתגרים שיש לנו ברמת האוכלוסיות, כלומר אין אוכלוסייה שיכולה לשאת על עצמה את כל הנטל, ושתיים, יהיה מאוד קשה לנהל את זה ברמה הכלכלית, חברתית, איך אתה מקמת את השווי של השירות הביטחוני. אני לא נכנס לך לשאלה של בכלל מה יקרה אם אנחנו בגבולות למשל התגוררו רק דתיים, אז מחר בבוקר יגידו אנשים, אוקיי, אז שהדתיים יגנו על עצמם בגבולות, ושהחילונים ישמרו על תל אביב.
כן אפשרי אולי בתחום החינוך למשל, כי שם זה קורה כבר למעשה, שבעצם החינוך הממלכתי נוגע במעט מדי. כמו שאתם מציינים בספר, אין ממלכתי חרדי, למרות שהרבה חרדים היו רוצים שיהיה.
נכון. בתחום החינוך הפתרון הוא חזרה למצב שבו היינו בהקמת המדינה. אנחנו היום נמצאים more or less בסיטואציה שבה ישראל הייתה לפני חקיקת חוק החינוך הממלכתי ב-53. היינו שם מחולקים לארבעה זרמים, שבערך כל אחד מהם היה כ-25%, 30% מהמערכת, וזה המצב שאנחנו נמצאים היום. ומערכת החינוך הישראלית צריכה רפורמה שדומה בהיקפה לחקיקת חוק החינוך הממלכתי על ידי בן גוריון, והיא צריכה להיות על ידי הקמת רובד ממלכתי עווה, שבו כולם שותפים וכולם לומדים וכולם מחנכים גם לערכים משותפים, כי את סוגיית הגיוס החרדי אי אפשר לפתור בגיל 18. היא מתחילה בגיל 10 ו-13 ו-14 במערכת החינוך. כן. לתפוס את הילד בגיל 18 זה כבר מאוחר מדי. ולכן המערכת צריכה להיות בנויה, אפילו החקיקה אגב, גם כיום מדברת על 75-25, 75% משותף ו-25% איש לפי מגזרו. וזה המקום שאנחנו צריכים להיות בו, יש פער גדול בין החקיקה לבין המציאות בפועל.
אז באמת בואו ננסה לתאר את הפתרון, שאתם אומרים בעצם בספר, הפתרון הוא לא בהסדרים בין השבטים, אלא איך מחברים את זה ביחד.
נכון, יש למעשה אני חושב שתי גישות גדולות היום בנוגע לפתרון. יש גישה אחת שנקרא לה גישת הנפתית, שהיא אומרת, תשמעו, אנחנו נוכל למצוא איזשהו מנגנון, מתוחכם כזה או אחר, משפטי, כלכלי, חברתי, שבמסגרתו אנחנו ניתן לכל השבטים את המענה שלהם, וזה לא הגישה שאנחנו הולכים בה. היא גישה שהיא לא מתייחסת לבעיה עצמה. הבעיה עצמה היא שמדינת ישראל היא מדינה שדורשת מאזרחיה להיות חלוצים. כל אחד ואחד מאיתנו נדרש להקריב את עצמו, את משפחתו, לעתים גם את חייו, על מנת שהמפעל הציוני ימשיך להתקיים. אנחנו לא אמריקה, לא צרפת, לא בריטניה, ולכן פתרונות שמגיעים משם לא יעזרו לנו. לכן אנחנו מדברים על כך שהפתרון חייב להיות בחידוש השפה המשותפת בינינו. כלומר, אנחנו צריכים לעבוד בעשורים הקרובים על יצירת חזון משותף ישראלי שבו שותפים ישראלים רבים. אנחנו לא נוכל להתקיים אם בישראל יהיו ארבעה חזונות שונים, שכל אחד מהם רואה את המדינה בצורה אחרת, ומנסה למשוך אותה לחזון שלו, גם אם ביניהם יהיה איזה הסדרי סטטוס קוו כאלו ואחרים, כי עדיין כל כוח עובד למשוך את העגלה לכיוון אחר, ואנחנו בטח במציאות הגלובלית הנוכחית חייבים להחליט לאיזה כיוון אנחנו רוצים ללכת וללכת עליו בכל הכוח.
וכמה זה דורש ממנהיגנו ללכת בקו הזה?
בסופו של יום המערכת הפוליטית היא, סליחה על הביטוי, סוג של מריונטה. כלומר, היא לא באמת מגדירה סדר יום. היא הולכת אחרי הלכי הרוח של הציבור. והשאלה הגדולה היא מה תעשה המנהיגות העסקית, האקדמית, האזרחית וכולי. המערכת הפוליטית היא תלך תמיד לאזורים הקלים, הם תמיד ממוקדים בבחירה שלהם מחדש, במערכת הבחירות הקרובה, הם לא מסתכלים מעבר למערכת הבחירות הקרובה. ולכן אם הציבור, וכשאני מדבר על הציבור אני מדבר על כלל המוסדות ועל אנשי המקצוע ועל המנהיגות האזרחית, לא תעשה שינוי, אז המערכת הפוליטית היא לא תוביל את השינוי הזה.
ואנחנו גם מצפים אולי ש, אני לא יודע אם הוא מוגדר כשבט, בספר לא כל כך הוגדר כשבט, המסורתיים הם הגשר בסופו של דבר? הציבור המסורתי?
נכון, המסורתיים הם אוכלוסייה מאוד מעניינת, הם אוכלוסייה השנייה בגודלה בישראל, הם לא שבט כי אין להם מוסדות ואין להם חוזה חברתי ייחודי אל מול המדינה, הם מתארחים בחוזים חברתיים אחרים, זה יכול להיות בממלכתי, בממלכתי דתי וגם בחלק מהמוסדות של ש"ס במסגרת החוזה החרדי, אבל יש להם פוטנציאל להוות סוג של גשר של החברה הישראלית, בגלל היכולת שלהם להכיל ערכים שונים בצורה חלקה שאיננה מייצרת, שאיננה נופלת לדיכוטומיות הישראליות. הדוגמה הכי טובה זה פנייה של מערכת פנאי פלוס לסלבים ישראלים רבים לשאלה מה ישראלי. והמערכת קיבלה תשובות שנעו ממשחקי טאקי, מדי צהל ודגלי ישראל, שאלו התשובות הקלאסיות. כשפנו לעומר אדם ולעדן בן זקן, אז אדם דיבר על הנחת תפילין, ובן זקן דיבר על הדלקת נרות שבת. היכולת של האוכלוסייה המסורתית מזרחית לדלג על הדיכוטומיה בין ישראלי ליהודי, זה המפתח לפתרון. זה למעשה התשובות הכי מעניינות והכי טובות שאנחנו צריכים לקבל בחברה הישראלית. כי עוד פעם ליפול לתוך הדיכוטומיות שמבחינות באופן חד-חד ערכי בין יהודית לדמוקרטית, לא ייקח אותנו רחוק.
ואתה אופטימי? כמי שאתה יודע, מצוי עמוק בבעיות, מתוארות היטב בספר שלכם. לא יהיה רגע כזה של מה שנקרא ריצה על הבנק, בנק ראנינג, שרבים וטובים יעזבו?
קודם כל זה ודאי סיכון, תמיד היה סיכון למפעל הציוני, היה תקופות שהסיכון הזה יותר קטן והיה תקופות שהוא היה יותר גדול. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו זה האם הוא מוכן להתחייב למפעל הציוני ללא תנאי. התופעה שאנחנו רואים במדינת ישראל היום של התניית שירות בשירות, כלומר אני אשרת אבל בתנאי שהמדינה תפעל לפי ראות עיניי, לא משרתת אותנו ולא תיקח אותנו למקומות יותר טובים. זה יכול לרצות אנשים ברמה האישית, וזה בסדר גמור, וכל אחד הוא, יש לו מצפון, והוא צריך לשרת לפי מצפונו ולעשות לפי צו מצפונו הערכי, אבל ברמה החברתית, התניית שירות בשירות לא תיקח אותנו רחוק.
כן, זה נובע גם מתסכול של חלקים בציבור, שמרגישים שנבחרי ציבור, זה יכול להיות ראשי ערים, וכמובן חברי כנסת וממשלה, בסוף משרתים מגזר ולא את העם.
נכון, והאתגר הגדול הוא הציבור החילוני. הציבור החילוני הוא ציבור שקשה לו להתייחס אל עצמו כשבט, למרות שהוא כזה. לאורך השנים הוא היה עורך של הפלייליסט הישראלי.
כן.
ההגמוניה שניהלה את הדברים מאחורי הקלעים. כעת זה כבר לא מסתדר. העסקה שהחילוניות הציעה לחברה הישראלית, אגב, הציעה לכל אחד ואחד מאיתנו, וקיבלנו אותה באהבה, שבעיקרה אומרת, תשמעו, אנחנו נוביל, ואתם תקבלו את ליטרת הבשר שלכם, מה הדתיים, אתם רוצים לקבל חינוך ממלכתי נפרד, תקבלו את החמד ותקבלו ישיבות הסדר, ותיתנו לנו להוביל, אותו דבר גם לגבי החרדים והערבים. זה נשבר, שתי סיבות, אחד, הציבור החילוני הוא כבר קטן מבחינה דמוגרפית, והשני זה שהשבטים אינם מעוניינים יותר בעסקה הזאת. עכשיו הציבור החילוני צריך להמציא את עצמו מחדש, וזה אתגר מאוד גדול לציבור הזה, שהוביל את מדינת ישראל לאורך השנים, ואם ישראל תאבד אותו, זה יהיה מכה אסטרטגית משמעותית, ושקשה להאמין שישראל תצליח לשרוד בצורה ולשגשג, אם היא לא תצליח להציע הצעה אטרקטיבית לציבור הזה.
כמו שאתם מתארים בספר, יש לנו את המודל של ירושלים, שאוכלוסייה חילונית רבה עזבה אותו, וזה היום עיר שירדה מאשכול 5 לאשכול מספר 2 ברמה הסוציו-אקונומית, וגם מסובסדת ביותר ממיליארד שקל בשנה על ידי המדינה.
בדיוק. ירושלים היא דוגמה למודל גירוני, למעשה לעיר שנמצאת בחדלות פירעון, שהמדינה מנשימה אותה, וגם חייבים להגיד, אנחנו נראה את זה ביום ירושלים, הנושא של ירושלים הפך להיות גם כן שבטי.
כן, אני זוכר פעם את צדת ירושלים, זה היה כל הירושלמים באשר הם. זה השתנה לגמרי, ויש לנו מה להסתכל, והספר הזה אני מקווה מאוד שהרבה מאוד אנשים שהם מקבלי החלטות, או מנהיגים, או מנהיגים לעתיד, יקראו אותו גם כן. אני בכל זאת חושב שהם אלה שצריכים להוביל פה משהו אחר לגמרי, 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 כמו שאתם אומרים בצדק, מערכת הפעלה חדשה לישראל.
תודה רבה, ואני חושב שבחברה הישראלית צריכים להיות כוחות רבים שישקיעו את מרצם ואת כוחם ביצירת שפה ישראלית ממלכתית חדשה, ואני בטוח שאחרי מה שעברנו גם אחרי הרפורמה וגם אחרי מלחמת חרבות ברזל, יש הרבה כוחות כאלו, ו... חברה ישראלית נמצאת במצב טוב, בטח שמסתכלים על זה בהשוואה גלובלית.
אז תודה רבה לספר, בעיניי ספר חובה, כתבו אותו חן ארץ איסור ועמיחי דנינו, בהוצאת ידיעות אחרונות. עמיחי דנינו, תודה רבה רבה על התובנות, על השיחה, סופר חשוב.
תודה רבה יורם, תודה רבה לך.
ואחרי שיחה כזאת, איך אפשר שלא קצת שבת אחים ואחיות?
70 שנה במכונית, אני נוסע ומדי.
שלום ליורם לוי, פרסומאי, מוזיקאי, ואיש שרוצה לעשות טוב. מה שלומך?
בוקר טוב. אני לא בטוח שהשיחה הקודמת לא הייתה אופטימית. היא נגמרה בטוב, אני חושב.
כן, אבל היא ככה יושבת עמוק בלב עם הבעיות. אני בעיקר מסתכל על הפער בין מנהיגות לבין האנשים. מהאנשים, כן, אבל באנשים
בסוף,
אני מאמין.
בסוף, כן. זה, בסוף אנחנו אנשים, בסוף אנשים, כן. באמת. וגם כנראה שאתה ואני צעדנו באותה צעדת ירושלים אי שם מתישהו פעם.
והנה אנחנו לא ירושלמים.
כן.
אתה מבין. נכון. זה מה שמדאיג אותי, אבל אני כן רואה הרבה מאוד אנשים שרוצים פה לחבר ולהרים את המדינה. ו...
מלא. אנחנו 80-90% זה, ו10% עושים יותר רעש, זה נכון. והרשתות החברתיות שלא קיימות פעם, אתה יכול בפוסט אחד או ב-X אחד או בזה לעשות הרבה יותר רעש, אבל כן. הטוב ינצח.
הטוב ינצח. איך עבר עליך חג?
האמת שחג, אחלה חג היה. לא יודע, כשהייתי קטן זה היה באמת הרבה יותר סיוט, כי התפתח כל העניין הזה הקולינרי של פסח, שיש הטוענים שיותר מדי, שכבר אתה לא יודע, יש לחבניות שלו, זה הכל קשר לפסח. ותעלו, אבל כן, האמת שהיה נחמד. היה לי מאתגר, היה לי מאתגר, ליל הסדר היה לי מאתגר.
למה?
כי, אתה יודע, יש את הנס של קריאת יפסות. אני ישבתי בצד אחד שלי אשתי, בצד שני שלי גרושתי, וזה ליל סדר ראשון ככה שאנחנו עושים זה.
הילדים סמכו, אני מניח.
והילדים, היה לי ילד ואשתו, ואנחנו כבר הם גדולים ואחיינים וזה, אבל היה נחמד. אתה יודע מה? אם זהו, זה הקריאה לעם ישראל, בוא, אם אתה יכול לשבת מצד אחד עם אשתך ועם גרושתך, אפשר לפתור את כל הסכסוכים. בוא, אל תגיד איזה, כן.
לטובת הכלל. בסדר, והנה אנחנו עוד מעט גם מסיימים את חג המצות וחוזרים לחמץ ולסנדוויץ'ים. ואתה כבר הרבה זמן עם פרויקט סנדוויץ'.
נכון. אני לפני כמה שנים, בגלל שהמשרד בתל אביב, וממש באזור ככה, באזור הדרום, ויש בצמתים הרבה מאוד הומלסים, דרי רחוב, שניגשים אליך לחלון בפקק, ואני חושב שלרובנו יש תזוזת תנועה של ה... של לגלגל עיניים, כאילו, כי הוא בא אליך, וזה גם לא נעים, וזה מפחיד, וזה, ואתה גם אומר, מה, אני עכשיו לא רוצה להיות חלק מתעשיית הסמים.
כן.
כי אתה אומר, זה ילך לסמים או לאלכוהול. ואז, אבל מצד שני, אתה מרגיש מתישהו שאתה גם לא רוצה להיות חלק מקהילת המתעלמים. ולא ידעתי איך לפתור את זה, ופתאום, ברעיון נורא נורא פשוט, פתאום בא לי הערה שלא הבנתי איך היא לא באה קודם. והתחלתי להכין סנדוויצ'ים. התחלתי להכין סנדוויצ'ים. כמו שהכנתי לילדים, הם כבר יותר גדולים, התחלתי, וזה באמת, זה 5-7 דקות לסנדוויץ' מושקע, 2, לפעמים 3 סנדוויץ'ים, ואנשים אמרו לי, הם רוצים כסף, הם רוצים סמים, הם לא יקחו. ותשמע, יורם, לא רק שהם לוקחים, הם מעריכים את זה, הם כמעט כולם גם שמחים, גם על הבוקר טוב, כי בסנדוויץ' שהוא חמץ אולי, כאילו השיחה הזאת, יש הרבה יותר משתי פרוסות לחם, ואני יודע מה, וגבינה צהובה, או נקניק, או טונה, או שוקולד באמצע, יש ירקות, יש איזושהי, אכפת לי ממך, הנה, הכנתי לך משהו. ואני מכיר אותם בשמות, אני מתחיל לנהל את השיחות הומלס, יש את צוותה, ויש הומלס בשם יותם, נכון, זה לא מתאים להומלס, אבל הנה, יש...
שובר את הסטיגמה לגמרי, כן.
כן?
חשבתי שהם הרוב עובדים זרים שידרדרו, אבל כמו שאתה אומר, לא.
אז תראה, לא יודע אם הרוב סטטיסטית, אבל לא, זה מאוד מאוד מעניין. אני לא חקרתי את זה אקדמית, אבל בגלל שבאמת במצטבר אני השעות רבות עומד שם בפקקים, ויש איזו תחושה נורא נעימה, שכאילו כולם, פתאום אתה פותח את החלון ואתה אומר, היי, אני הכנתי לך סנדוויץ', אני גם, יש לי טקסט כזה, הכנתי לילדים שלי ולך. ואז פתאום, גם אם הם לא הכי שולטים בעברית, גם אם הוא כן עובד זר, למרות שאני אומר לך שזה לא רובם,
וסווטה הזאת הנקופפת בלגרדיה, לא יודע אם אתה מכיר אותה, שנים היא שמה ממש, עם הגל, ואתה רואה איך היא שמחה, היא שמחה יותר מאשר שקל או שניים או זה. זהו.
אז לאחרון, כן. לא, זה פרויקט מחמם לב, ובאמת, באמת, אנחנו לא יודעים מה לעשות כשאתה עוצר שם הרבה מאיתנו. עם כמה סנדוויצ'ים אתה אגב יוצא לדרך?
שניים, שלושה, לא יותר. בדרך כלל אני מחלק אותם, ולפעמים אני נתקע איתם, שזאת בעיה, כי אני מאלה שגדלו בדור שאתה לא יכול לזרוק על לחם, אז אני אוכל אותם, וזה לא טוב לי לגזרה. אבל אני כן רוצה לנצל את הבמה ולקרוא למאזינים, תקשיבו, זה כל כך פשוט, אתם לא מבינים כמה טוב זה עושה בעולם, ואני חושב שכל הבעיות שלנו במדינה יכולות, אני לא חושב שזה, אני לא עכשיו אהיה באמת בקיץ', זה מה שיפתור, אבל אם נתחיל בדברים האלה, זה, עשית משהו טוב, זה כל כך קרוב, 5 דקות, זה לא לוקח יותר מזה, אתה פותח את החלון, אתה נותן לו, זה ווין ווין, שניכם מרגישים טוב.
שאגב, אנשים כבר לא הולכים עם כסף קטן, אתה יודע, עברנו להיות באמת דיגיטליים.
זה פרויקט נוסף שאנחנו עובדים עליו. אני סיפרתי את הסיפור הזה באיזושהי הרצאה שנתתי. בסוף אמרתי, תקשיבו, אני מספר בדקה על הרעיון שנפל לי, ואני עושה את זה, אם אתם יכולים גם, זה יהיה נהדר. ואז יום אחר כך התקשר אליי איזה בחור צעיר בין 27, לא יודע, משהו כזה. אמרתי, תקשיב, אבא שלי אמר לי שאתמול היה בהרצאה שלך, ונורא נהנה, והתרגש במיוחד ממה שאמרת בסוף. וזה נורא יפה, אבל השניים, שלושה סנדוויצ'ים שאתה עושה, זה נחמד, אבל לי יש רעיון, בחור בשם נמרוד, דרך אגב, והוא אמר, תקשיב, בוא ננסה, בוא יש לי רעיון, אנשים בפאבים בתל אביב, שהיו נותנים, היו נותנים, לא משנה, 5 שקלים, 10 שקלים, שקל, כבר לא מסתובבים כסף. כן. אז גם אם בחוץ לפאבים בפלורנטין, אז מה שקרה, זה שבעצם אין להם איך לתת, ואמרנו, בוא ננסה לייצר מיזם, איזשהו צמיד אלקטרוני, שנטען, ואתה יכול עם הטלפון לבוא ולתת שם, ולעשות איזה שיתוף פעולה עם רשת שיווק, שכשזה מגיע ל-100 שקל, כדי שלא יצברו שם יותר מדי, אתה יכול לקנות ברשת השיווק מוצרי מזון וטואלטיקה, לא אלכוהול, ולא, זאת אומרת, אתה גם מייצר, וזה כרגע נפל, זה כבר לפני שנתיים, זה נופל על טכנולוגיה, שזה מה שנקרא גם, אני קורא מפה אם מישהו יודע להרים את זה, כי זה, זה פשוט כולם יכולים להרוויח מזה, גם אתה יכול לתת, גם הם יקבלו, אבל הם לא, אתה יכול לוודא שהם לא הולכים לסמים, אתה אפילו לא צריך לשכנע אנשים לתת, כן. כי זה אנשים שנתנו, אבל אין להם, הם הולכים עם טלפון, אומרים לבן אדם, אני בא בית כנסת, אנשים באים לצדקה, אני אומר לו, אין לי את זה, יש לי בטלפון.
בגלל זה יפה לתת את ה, כשמחזרים בקבוקים, מקבלים פתקית, ואותה אפשר להמיר רק בסופרמרקט כמובן, אז זה גם איזה משהו כזה, אבל המיזם שלך הרבה יותר מתקדם. תשמע, עוד מעט אנחנו נראה כאלה בצמתים שכבר יגידו לך, תעביר בבית, אין בעיה, אחי.
בבתי כנסת זה כבר קיים.
כן.
אומר לך בית, אומר לך...
אתה יודע שבתי כנסת משיגים את כולם בטכנולוגיה בסוף. זה נכון.
זה נכון.
טוב, משהו שיחמם לנו את הלב כשנצא מחג המצות לחג ה...
כן, אז הנה, היום אנחנו ביום שישי. ביום ראשון כבר, מה שנקרא, לא יודע אצלכם, במוצאי שבת שבירושלים, כולנו היינו נוסעים לאנג'ל. איך שיוצא החג, הולכים לעמוד בתור, הנה כן. עכשיו מותר חמץ, עכשיו זה...
בגוש דן זה אומר... אבולאפיה, אבל גם זה השתכלל עם השנים, אבל כן.
אני אומר מיום ראשון, יש הרבה, יש פיתות, יש לחמניות, יש כל מיני... אגב, אני, מי ש... אני ממש לאחרונה עוד כתבתי שיר שנקרא ילד סנדוויץ', גם על הילד הזה שאני פוגש במעלית, ואני רואה אותו באיזה חורף, ואני אומר, וואי, אני כל כך מקווה שאימא שלו הכינה לו קריך. אז כל ילד צריך שהכינו לו קריך. זה הפזמון כן. של הזה. אבל הילד לא, כשהוא מגיע לגיל 30 ו-40 או 60 ונהיה בצומת, הוא עדיין ילד.
כן.
אז,
ואם אני מתחבר לשיר שלך, אז כן, הוא צריך קריך את המשהו שהכינו לו. את המשהו מיוחד הזה רצוי עם פתק?
כן. עם פתק ושכתוב עליו איזה משהו, עם משהו אהוב, משהו נחמד, אז באמת, כשצילמנו את הקליפ, אז צילמנו בצומת שם, ברחוב הרכבת, וזה היה מאוד מרגש, כי זה באמת הומלסים שאני מכיר מהיום יום, והבאתי להם קריך, ואתה יודע, וחיבקו אותי, מישהו בירך אותי. אתה יודע, זה מגע אנושי שכבר חסר היום, שכולנו ברשתות, פתאום איזה... איזה חיבור, והחיבור הזה בא דרך הסנדוויץ'. זה לא הזנה, זה לא הזנה טכנית של יאללה, קח אוכל. יש משהו בעצם, כן, אני שם את העגבניה, רואים את זה גם בקליפ, אני שם, אני, את המלח, את הפלפל, אני מסדר את ה, את הגבינה, זה משהו שהוא פתאום מאפשר לך לתת, וזה תרגיל טוב לכולנו.
לגמרי, לגמרי, ואני שמח להשמיע את השיר שאתה כתבת והלחנת. יש לציין, מוזיקאי לייט בלומר, כמו שאומרים, כי מעבר לזה יש את הפרסומה.
אני רק אגיד, כן, סליחה, ניצן אלון ואריאל יום טוב, הפקה.
נהדר.
כן.
אז זה הפקה שלהם, וזה גם אפשר למצוא את זה ביוטיוב עם הקליפ שדיברת עליו.
בספוטיפיי, הקליפ ביוטיוב, באמת, בכל הפלטפורמות. ואז גם תראו את השיר, אבל בעיקר, אני אומר, תאמצו את המנהג הזה, תחזרו אחרי פסח עם החמץ הזה, שנוריד קצת את האגו, את התופח, את הקמח התופח, נסיים את המצות, ונשתמש בו לדברים טובים.
אז יורם לוי, אנחנו ניפרד בשיר הזה, תקשיבו למילים טוב טוב, ואתה פרסומה, אתה מוזיקאי, ואתה איש טוב. תודה רבה על השיחה.
תודה יקירי, תודה יורם, נשמחות.
הנה, תקשיבו למילים בבקשה. כן, כל אלה צריך קריך, ובכלל כדאי להקשיב למילים האלה והלחן של יורם לוי. אנחנו כנראה היום בתוכנית של חיבורים, כי בסוף בסוף כל חלקי הפאזל שלנו פה צריכים להתחבר. הבנתי זה אפילו בדרכי לתחנה היום, כמו רבים אחרים, האזעקה תפסה אותי בדרכים, ועמדנו קבוצה של אנשים מתחת לאיזשהו גשר, באיזה מחסה. היו שם ערבי, היו שם דתי ציוני, ועבדכם הנאמן, ועומדים כולם עם גורל משותף אחד, באותה סיטואציה, ומדברים. וזה באמת מתחבר לשיחה שהייתה לנו עם המחבר של הספר, שבט אחים, עמיחי דנינו, על החיבור הזה שצריך לעשות לשבטים, והשיחה שהייתה לנו עם שענן סטריט ושלומי אלון מהדג נחש, שלוקחים את תהילים ונותנים את הפרשנות שלהם באלבום נפלא ונהדר, ופרויקט תגלית שמחבר פה ציבור ענק של אנשים יהודים מחוץ לארץ לנסה בישראל עם ישראלים, ואנדי רם היקר על פרויקט ילדי וריאטי, ועוד רבים וטובים שהתארחו היום בתוכנית, ואנחנו רק נזכיר שהתוכנית הנבחרים לא תשודר השבוע, ואנחנו אומרים תודה רבה לשובל הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתנו אמילי חביב, והפיק כל השבוע עידן ריבר, עריכה מוזיקלית של אילה מהוביץ', ניורה מוקדי נפרד איתכם בשיר שכתבה חמוטל בן זאב, שיש לו יום הולדת היום, הלחין קובי יושרת. עולה עולה, השיר הזה ירים לנו קצת את המצב רוח.